יש לנו בקיץ מסורת ששבת אחרי צהריים אנחנו בבית הכנסת קוראים פרק אחד מפרקי אבות. פרקי אבות יש שישה פרקים, ובמשך השבועות שבין חג הפסח לבין חג השבועות קוראים פרק אחד בכל שבת. לפי מנהג חב"ד אנחנו ממשיכים לקרוא את פרקי אבות עד ראש השנה. אז אולי לצורך גיוון חשבתי לנסות ביחד איתכם לקרוא משנה אחת שקשורה לפרק שנקרא בשבת, ולנסות ביחד לנתח אותה, ללמוד איזשהו מוסר השכל מהחוכמה של חכמינו זיכרונם לברכה. אז אני אקרא את המשנה, משנה בטח אתם את היסודות שלה שמעתם כבר בעבר, ואנחנו ננסה קצת לפתח את הדברים. אז התנה, אלה שכתבו את המשנה נקראו תנאים, התנה אומר במשנה באבות, כל אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר, בטלה אהבה. כל אהבה שיש לה סיבה, כשהסיבה בטלה, בטלה אהבה. ושאינה תלויה בדבר, אהבה שלא תלויה באיזושהי סיבה, אינה בטלה לעולם. כיוון שאין לה סיבה, אז היא לא מתבטלת אף פעם. איזו היא אהבה שהיא תלויה בדבר, התנה לא מסתפק בהצהרה דקלרטיבית, הוא גם רוצה שאנחנו נמחיש לעצמנו על מה הוא מדבר. מה זה נקרא אהבה תלויה בדבר? זו אהבת אמנון ותמר. סיפור התנ"כי המפורסם על שני ילדים של דוד המלך שהתאהבו זו, זאת אומרת אמנון התאהב בתמר, ו בסוף האהבה הגדולה הזאת הגיעה לשנאה גדולה. ושאינה תלויה בדבר, דוגמה לאהבה שהיא לא תלויה בדבר, אומר התנא, זו אהבת דוד ויונתן. טוב, אז יש לנו פה כמה וכמה דברים שצריך בהם לדון, מה זה אהבה ומה זה אהבה תלויה בדבר, ומה זה אהבה שלא תלויה בדבר, ומה זה אהבת אמנון ותמר, ומהי אהבת דוד ויונתן, וגם שכמו שהזכירו כאן נכון, אהבת יעקב ורחל, זה גם כן דבר שצריך לדון. אז קודם כל ברמה העקרונית, הממש ממש בסיסית ראשונית, יש לנו שתי סוגי אהבות, ברמה הממש ממש עקרונית, יסודית. יש אהבה שנקראת אהבה טבעית, ויש אהבה שנקראת לא אהבה טבעית אלא אהבה מקרית. מה זה אהבה טבעית? זה אהבת ההורים לילדים בדרך כלל. אנחנו עוד נראה שבכל כלל יש יוצא מן הכלל. זה דוגמה לאהבה שאינה תלויה בדבר, כי הילדים לא כל פנים בגיל מסוים הם לא נותנים להורים כלום, רק עושים להם כאב ראש אולי. אז האהבה שאינה תלויה בדבר זו דוגמה לאהבה טבעית, האהבה של ההורים לילדים. והאהבה התלויה בדבר זה אהבה שבאה כתוצאה ממשהו שקיבלת, עשו לך, בגלל שעשו לך ובגלל שקיבלת אתה נאלץ לאהוב. האהבה הזאת שהיא טבעית, כיוון שהיא לא תלויה באיזשהו דבר, היא יכולה להיות נצחית. יש מקרים שלא, אבל היא יכולה להיות נצחית. ואילו האהבה הזו שהיא מוגבלת, יש לה סיבה, אז כאשר הסיבה כבר מתבטלת, אז האהבה גם כן נופלת. ישנה נקודה שהיא מאוד מאוד משמעותית, מאוד מאוד חשובה, והיא היסוד של האהבה, ואני חושב שהיא לא כל כך מדוברת, לא כל כך מדגישים אותה. האהבה, כדי שהיא בכלל תוכל לבוא לידי איזשהו ביטוי, היא חייבת חומר בעירה, שהחומר הבעירה שלה, אפשר לקרוא לו בכל מיני וריאציות, אבל אני בחרתי את המילה שפלות. זאת אומרת, אם יש לאדם שפלות או ביטול או הרכנת ראש או איך שתרצו תקראו לזה, אז שייך שתהיה בו אהבה למישהו אחר. אם היסוד הזה של השפלות לא כל כך קיים אצלו, או נאמר בצורה הפוכה, איך שאומרים את זה היום ברחוב, האגו שלו מפותח, ככל שהאגו שלו יהיה מפותח יותר, ככה בן אדם הזה בכלל לא שייך לאהבה. אז תשאלו, היום מלמדים ומחנכים לפתח אגו, או היום האנשים בעלי אגו מפותח, אולי לא חינכו אותם לזה, אבל היום ישנם כאלה אנשים, ואף פחן הם יגידו לך שיש להם זוגיות יפה או יש להם אהבה, אבל כנראה שאם אכן ישנה אהבה בלי שישנו באמצע את אלמנט השפלות, כנראה שזה לא אהבה. זאת אומרת, יש כנראה משהו אחר שאנחנו חיים איתו, ואנחנו מכנים אותו בשם גנאי אולי, או בשם מושאל אהבה, אבל הוא לא אהבה אמיתית. אז נלך, ננסה לתת לזה איזשהו המחשה, איזושהי המחשה. ניקח את הדוגמה שהתנא אומר, אהבת אמנון לתמר. אמנון החליט שתמר צריכה להיות אשתו, אני אומר את זה בצורה העדינה של העניין. ותמר ענתה לו דברים הכי הגיוניים, כמו שהתנך בפסוקים הפשוטים. היא אומרת לו ככה, אל אחי, אל תענני, כי לא יעשה כן בישראל. טיעון ראשון, זה לא מוסרי. אחר כך, היא אומרת לו גם טיעון שהיה אמור להתקבל על אוזניים של היצר הרע. ואתה דבר נא אל המלך. נותנת לו רעיון, דבר אל המלך, תגיד לו שאתה רוצה אותי, הוא ייתן לך.
למה?
איך יכול להיות? אח ואחות גם אצל הגויים לא מקובל. הם שתיהם, אמנון ותמר, היו ילדים מאימהות שונות. והם נולדו, זה נקרא מיפת תואר. יש מצב מסוים שהתורה התירה, אז נשים לא היו במצב של קשרי מלחמה בחזית. זה לא התפקיד שלהם. ואצל הגבר, כאשר הוא נמצא בקשרי מלחמה מאוד מאוד מתוחים, אז הגוף שלו מגיב בצורה מסוימת. והוא צריך שחרור מסוים מהמתחים שלו. והתורה ידעה את זה. בגלל שהתורה ידעה את זה, היא התירה לו דברים מסוימים. זה נקרא יפת תואר. הגויים, המנהג שלהם היה, זה לשלוח בנות לחיילים, לנסות לשבות חיילים באמצעות הבנות. זה היה הסדר שלהם. והתורה ידעה בשעת המלחמה, כשהוא לא נמצא בבית, ושהוא נמצא במתיחות הזאת, הוא לא יוכל לעמוד נגד היצר הזה. היא התירה לו את זה במלחמה. רק בשעת המלחמה. יכול להיות מציאות שהאדם הזה החליט שהוא רוצה את האישה הזאת והוא מביא אותה לארץ, זה גם אפשרות, אבל אז יש סדר שלם מה הוא צריך לעשות. גם אמנון וגם תמר נולדו מנשים כאלו, של שעת המלחמה. כידוע דוד המלך עשה הרבה מאוד מלחמות ונולדו לו ילדים בשעת המלחמה. ילד הזה נולד מאישה הזו, ילד הזאת מאישה הזו. הלידות האלה לא נחשבות כלידות של אח ואחות, במובן הנקי שלו. וכיוון שכך, זו הייתה הטענה שאומרת תמר לאמנון, דבר אל המלך, הוא לא ימנע אותי ממך, משום שאנחנו לא נחשבים כאח ואחות. הוא לא מתייחס לטיעון שלה בכלל. בלשון התנכית, ולא אהבה לשמוע בקולה. לא מוכן לקבל את הרעיון בכלל. אני מדבר כעת על תנועת הנפש. תנועת הנפש הזו של האדם שלא מוכן לקבל טיעונים הגיוניים שאומר לו מישהו אחר. עכשיו יש ביטוי, אומרים, יש לי אהבה והיא תנצח. אז עכשיו יש לו אהבה, אני אומר את זה במרכאות, איזה מין אהבה זאת שהיא חד צדדית, אבל יש לו אהבה והיא אמורה לנצח, לנצח את הצד השני, כן? הרעיון הזה מוכיח שכאשר אין באדם האוהב מין נסיגה פנימית אישית, שהוא מסוגל להקשיב לפעימות של הלב של האדם השני, זו לא אהבה. גדולה השנאה ששנא אמנון את תמר יותר מהאהבה שאהב אותה, כך אומר התנך. למה זה ככה היה? למה זה ככה הגיע? מפני שבאמת האהבה הזאת לא הייתה אהבה מעולם. זה אהבת עצמי, זה לא אהבה אמיתית. אהבה אמיתית זה שאני מסוגל, למה אני אוהב אותו? בגלל שאני קלטתי משהו פנימי ממנו. אם אני בחרתי בו או בה, לא משנה, רק מסיבות שנראות לי, זה סיבות חיצוניות, ואנחנו נראה את ההשלכות שלהם בהמשך. השלכות הלא חיוביות שלהם בהמשך. שלמה המלך אומר במשלי פסוק, כמיים הפנים אל הפנים, כן לב האדם לאדם. המים בעבר שימשו כראי. לא בכל בית היה ראי, אדם היה רוצה לראות איך הוא נראה, היה מסתכל במים, המים שימשו לו כראי. כמיים הפנים אל הפנים, כן לב האדם לאדם. מהי המשמעות של כמיים הפנים אל הפנים, כן לב האדם אל האדם? העניין של הפנים של האדם שנשקפים במים, איך שאתה מסתכל במים ואתה רואה את עצמך שמה, כך הלב של השני מרגיש ביחס אליך. זאת אומרת, מה שאתה מרגיש אליו, ככה הוא מרגיש אליך. אומר שלמה המלך, זה עומד באותה מידה. ומי שיש לו חוש עדין יכול להבחין בזה, שכאשר יש לו איזשהו כעס על מישהו, אז באותה מידה גם השני קצת מתרחק ממנו, ויש לו עליו איזושהי הקפדה. אי אפשר שהדברים יהיו אחרת. הלבבות מרגישים זה את זה כמו בבוע של ראי במשתקף במים. אבל כדי באמת להביט במים ולראות את הבבוע שלך, אתה צריך להתכופף. לא מספיק שתעמוד מרחוק, כי אז אתה תראה משהו לא ברור. צריך להתכופף הרבה. אומרים המפרשים שזה המשל, כמיים כדי שאתה תוכל באמת להרגיש את לב האדם לאדם, זה רק על ידי זה שאתה תתכופף. אם אתה לא תתכופף, אתה לא תגיע אף פעם למצב שאתה חש את הלב שלו. אז את מה כן תחוש? תחוש רק את הלב שלך. אם תחוש רק את הלב שלך, אז זה אהבה חד צדדית, והתוצאה ברורה. חייבת לבוא מזה שנאה. חייבת, זה חוק טבע. אם אתה מרגיש רק את עצמך, בטוח שתהיה שנאה. אז מה יש בינתיים? בינתיים יש איזשהו אידיאל משותף, שהוא משקר בקוף ומשקר בחף, את שני האובייקטים שאוהבים זה, זה יכול להיות שני חברים, שתי חברות, זה יכול להיות חברים, איש חבר וחברה, וזה יכול להיות בעל ואישה, זה לא משנה, בכל צורות הקשר זה יכול להיות, אבל כאשר האדם נמצא במצב שהוא לא חש את השני, בסוף תצא מזה שנאה. הסיבה לכך, מפני שתמיד האובייקט ששמת באמצע הוא יסתיים באיזשהו שלב, או מחר או מחרתיים או בעוד זמן. בזה גופה אנחנו נחלק, באובייקטים יש רמות. יש אובייקט חיצוני, אובייקט שהוא גשמי, ככל שהאובייקט הוא יותר גשמי, אז הוא יותר נתון להתפרקות של ארבעת היסודות שיש. וכיוון שהוא תלוי בארבעת היסודות, אז הוא יתפרק מהר. תתפרק מהר, אז גם האהבה שהייתה תלויה עליו תתפרק מהר. זה כלל אחד וזה כלל פשוט. לפני שאני ממשיך הלאה, אני רוצה רגע להתייחס, לרגע, לפני שאנחנו ממשיכים במה שנקרא בנפש האדם, פה בחיים שלנו, אני רוצה לומר שהאהבה בכלל, האהבה האמיתית, משמשת תפקיד מאוד מאוד חשוב בעבודה שלנו כיהודים, מה שנקרא בעבודת השם. היחס שלנו לבורא חייב להיות מלווה עם אהבה. מה הסיבה? לכאורה אנחנו יכולים לשבת ולהסביר ולהוכיח ולשכנע שישנו אלוקים. ושהוא ברא את השמיים ואת הארץ, וזה מספיק. אז יש אלוקים, בסדר. הוא גם נתן תורה, אז אולי לשמור את מצוותיה, בסדר, גם זה מספיק. אבל זה לא נכון, כי בלי אלמנט האהבה אין לזה שום קיום. כשהחסידות מדברת על הנקודה הזאת, היא ממשילה את הידיעה שיש אלוקים להדלקה של גפרור. אני יכול להדליק את הגפרור, הדלקה של ניצוץ. ההדלקה של הניצוץ לא תהיה שווה שום דבר אם אתה לא תכין מספיק חומרי בעירה שידליקו את האש וילבו אותה ויבעירו ויגדילו אותה. וזה תפקידה של האהבה. אם אנחנו נשאר רק עם השכל כמו שהוא, השכל כמו שהוא בא, ככה הוא יכול ללכת, ואין לו הרבה אחיזה במציאות. טבעו של שכל ניצוץ כמו ברק שנכבה. אם תשכיל, תתפוס אותו ותלבה אותו, אבל אם לא תשכיל, הוא יכבה. מה הסיבה? מפני שהשכל בטבעו הוא דבר שכל הזמן מתהפך, ומגיע כל הזמן למצב של ספקות כן או לא, לא או כן, והוא נתון גם למצבי נפש. זאת אומרת, אנחנו לא רציונליים לחלוטין, אנחנו גם כן שפוטים של מצב רוח, ואנחנו משלבים את מצב הרוח עם השכל. למשל, אם אנחנו עכשיו במצב רוח ירוד, אז אנחנו מביאים לעצמנו הוכחות שאנחנו האנשים הכי הכי לא מוצלחים שיש בעולם. כי עכשיו אנחנו במצב רוח נמוך. אבל אנחנו מסבירים את זה בהיגיון, אנחנו משכנעים את עצמנו עם היגיון. נכון, כי השכל הוא בסך הכל משרת עכשיו את המצב רוח שלנו. אז זה לא לגמרי אמיתי, שכל זה דבר שמשתנה. אם אנחנו רוצים שהרעיון האלוקי לא ישתנה, שהיום יש אלוקים ומחר אין אלוקים, הוא חייב להיות מלווה גם באהבה. בלי אהבה אין לו קיום. הייתי רוצה להמחיש למה דומה השכל שאני מבין שיש בורא לעולם בלי הלב, בלי האהבה. כשאנחנו למשל נתקלים באדם שמגמגם וצריך טיפול, ללמוד איך לדבר, לחלק טוב את החמשת מוצאות הפה אצלו בפה ולדעת איך הוא מוציא מכאן ומוציא שם בלי כל מיני זיופים בקול. אז מה אנחנו מצפים? מלמדים אותו. פה אתה צריך להוציא מהשיניים, ופה אתה צריך להוציא מהלשון, ופה אתה צריך להוציא מהחך. מלמדים אותו איך להקיש, איך להשתמש בחמשת מוצאות הפה. אם הוא יישאר כל החיים שלו במצב הזה, איך שאנחנו לימדנו אותו איך לדבר, והתחיל לחשוב, עכשיו עם הפה, יעשה תנועות בפה, וזה אף פעם לא יצא כמו שצריך. אנחנו מנסים שהידיעות תחדורנה לראשו, אבל כשהוא ידבר, הוא ידבר ספונטני. אם אתה לא מדבר ספונטני, אתה נשאר כל הזמן עצור, אז העיצורים שיצאו לך מהפה לא ייצאו מוצלחים. עצם זה שאתה לא ספונטני, זה בעיה, הדיבור לא יוצא כמו שצריך. הלב מחמם את הקשר שבינך ובין אלוקים. ואם ישנו לב, אז הקשר יהיה ספונטני. אם לא, רגע. אתה אומר לי שאני צריך גם לשמור שבת? רגע. מי אמר בכלל שיש אלוקים? ואם יש אלוקים, מי אמר שהתורה אמת? רגע. טוב, הוא חייך, בסדר? מתח קו מאלוקים עד שמירת שבת. אחר כך אתה אומר לו, אבל צריך עוד משהו. רגע, מי אמר שיש אלוקים? זה טבעו של האדם, הוא מיד כל הזמן יחזור לנקודת השורש, והוא אף פעם לא יתקדם הלאה בתוך רצון האלוקים. למה? מפני שהוא עדיין נתון לנקודת השכל. כדי שהזרימה תהיה שוטפת, חייב להיות שהאדם נמצא באיזשהו נקודה של איזושהי נקודה של זרימה שהוא שחרר את השכל. זאת אומרת, הוא שכנע את עצמו. שכנעתי, אבל אני לא כל הזמן חוזר לזה. אני אסביר קצת למה הכוונה. בצורה הציורית, אתה יכול לשבת, לתת שיעור, הוכחות שיש אלוקים. בסוף השיעור, זה קרה לי פעם, אדם מצביע ושאל, הרב, אתה רוצה להגיד שאתה, לפני שאתה מניח תפילין, לפני שאתה שומר שבת, אתה חושב על כל מה שאמרת לנו בשיעור? אז התשובה היא לא ולא גדול, לא לא קטן. ישנו השלב שאתה עסוק בחלק הזה, שאתה רוצה להבין את הדברים בשורשם. אבל ישנו השלב שאתה כבר נכנסת לתוכו, אתה כבר זורם בתוכו בספונטניות, אתה לא כל הזמן חי עם המחשבה הזאת, למה אני צריך את זה. קח דוגמה עוד יותר מוחשית. זוג מחליטים שהם נוסעים, לא יודע, להורים של האישה, זה לצורך העניין, זה ככה יהיה טוב. נוסעים להורים של חופש, לאיזה שבת או מה. והבעל לא רצה. אבל לוחצים, טוב, בסדר. עכשיו הוא מתחיל להיות קוטר. הנסיעה, משהו לא בסדר, אמרתי לך. ממשיכים הלאה, אמרתי. אחר כך חוזרים, היה איזה קלקול קיבה. אני מההתחלה. בקיצור, הוא הפוך כל הזמן, הוא כל הזמן. זה מבחינה נפשית, אנחנו מבינים כמה זה... כמה אי אפשר לחיות עם בן אדם שסכמנו שנוסעים, אז שתינו נוסעים, שנינו, נוסעים לגמרי. זאת אומרת, אין מישהו שעכשיו הוא מחוץ לתמונה והוא משקיף והוא המבקר והוא הלא מסכים. גם בתוך עבודת השם הנקודה הזאת היא חייבת להיות משמעותית. הנקודה היא כזו שאין ספק שספקות יכולות לעלות, אבל אני אקח לא את הדוגמה של כל החיים, שזה באמת דבר לא קל, אבל אני אדבר על השבת הזאת. לא הייתי צריך לנסוע לשבת. הנקודה היא זה שכשאדם החליט, אדם צריך להיות רציני, כשאתה החלטת שאתה נוסע, אז אתה נוסע. אז לקחת על עצמך את כל מה שזה כולל. אני, בספרי קודש כתוב שכשהחתן והכלה עומדים תחת החופה, ככה מחנכים אצלנו, שהוא יחשוב, אני מקבל על עצמי את עולה של אישה זו, והיא מקבלת על עצמה, היא לא יודעת מה יש פה, זה חתול בזק, אבל עד כמה שאפשר מקבלים, איך אומרים, בלמעלה מהשכל. משום שאם היסוד, באמת ככה, כי אם היסוד לא יהיה למעלה מהשכל, אז כל שני וחמישי, טוב, אז בוא נתקדם לכיוון הרבנות. אני מכיר את זה, זה כאילו, זה קרוב. אם על כל דבר קטן המצב יהיה זה, טוב, אז בסדר, אז נעזוב. אז ניפרד כידידים, זה הבעיה. אז כדי שדבר יהיה, השכל זה טבעו, על כל דבר שקשה לו הוא מיד יגיד תעזוב אותי, אם כן למה זה אנוכי, זהו. אבל הלב לא יכול לספוג את הדברים בצורה הזאת. אנחנו מצפים שהאדם יהיה מבוגר והוא ישתחרר מהכללים ההיקשים השכליים הראשוניים ויתקדם הלאה. זה בעבודת השם. אז זה היה המאמר המוסגר שאני רציתי להסביר בכלל למה צריך את האהבה, משום שהאהבה נותנת קיום לכל דבר, קיום ספונטני, קיום אמיתי. למה זה כל כך חשוב? מי שלימד אותי למה זה כל כך חשוב, יש ביטוי מאויבי תחכמני. יצא לי פעם לשבת עם יהודים שמאמינים, או שחושבים שמאמינים בישו. דיברתי עם אותו אדם וזמן ובקיצור אנחנו אומרים כמו שמפוררים את הסיגריה לא נשאר לו שום אבן על אבן. הוא אומר לי בסוף, הוא אומר זה באנגלית, זה לא יעזור לך רבי, הוא אומר לי, אני מרגיש אותו בלב. אז אני אמרתי זה מעניין, כאילו בשכל כבר נגמר השכל, איפה שנגמר השכל, אז הוא אומר, הוא מרגיש את זה בלב. אז זה ברור שהלב צריך להיות לא משהו שנוסע בכוח עצמו, הוא צריך להיות מושתת על משהו שהשכל בנה, אבל הוא בהחלט צדק בדבר אחד, שאחרי שיש לך בסיס איתן של שכל, אז המשך הנסיעה צריך להיות עם הלב. כי אם המשך הנסיעה יהיה עם השכל, אז אתה, אתה תרגיש חנוק בגרון כל הזמן. אתה תהיה תקוע בגרון כל הזמן. בכל תחום שלא יהיה, גם בתחום היחס עם אלוקים. השכל חייב לשחרר את ה... יפה מאוד, שמענו את ההרצאה של העורך דין, השתכננו, עכשיו קדימה. לא כל הזמן נמצאים בהוכחות משפטיות על זה שאנחנו פה במדינת ישראל ושייכת לנו. עכשיו אנחנו יכולים לחגור גם כן, הלב יכול לשמוח שאנחנו גרים פה. אנחנו לא כל הזמן צריכים לעמוד במין מגננה שכלית לזה שאנחנו חיים כאן. ולמה ומי נתן לנו את הרשות וכולו. יש זמן שעוסקים בזה, אחרי זה פשוט מתחילים לחיות. לא צריך למלות בתוכן את הפנים. נגמר לו השכל, אז הוא אמר שהוא מרגיש אותו בלב. זה לב בלי שכל. אתם יודעים מה זה? לב בלי שכל זה כולו לב. מה הנוטריקון של כולו לב? כלב. זה הגמרא אומרת, זה לא המצאה, זה כלב, כולו לב. אז זה מצב של בעל חיים. כאשר האדם נמצא במצב כזה, זה לא מעלת האדם, זה מעלת בעל החיים. בעל החיים יכול להיות לב לגמרי. האדם חייב להיות שיש משהו חופף מלמעלה שכל, אבל הוא חופף, אחר כך הוא חי עם הלב. טוב, אז אנחנו נחזור לעניין שלנו, נושא האהבה. האהבה תלויה בדבר ואהבה שאינה תלויה בדבר. יש דבר מאוד מעניין שרואים אותו ורואים אותו בשטח. יש כמה סוגים של אהבות שמתפתחות. יש אהבה של ידידים וחברים, יש אהבה של שכנים ואהבה של הכרת הטוב במשך החיים לכל מיני אנשים. אנחנו רואים דבר מעניין. יש לפעמים אנשים כאלה שאתה מתקרב אליהם ומתחבר איתם, או שהם מתקרבים אליך ומתחברים איתך, ואתה לא מוצא שום מחנה משותף בינך ובינו. שום מחנה משותף. לא גדלתם באותו בית, לא באותו קיבוץ, לא שירתתם ביחד בצהל, לא עשיתם, לא, אתם לא גרים כמו שכנים, המנטליות לא דומות. הוא ממדינה זו, אתה ממדינה זו, משום מה אתה, יש לך איתו איזשהו קשר מיוחד. הקשר המיוחד הזה הוא לא קשר תלוי בדבר. כי אם הוא היה תלוי בדבר, יש כל דבר אפשרי שהוא לא יהיה תלוי, שהוא לא יחזיק מעמד. אבל אתה רואה שהקשר הזה ממשיך הלאה ומתחזק אפילו. איך דבר כזה יכול לקרות? אומרים על זה בעלי הקבלה שיש נשמות שלמעלה הם היו על אותו אילן, על אותו עץ, על אותו ענף. הן פשוט קרובות אחת לשנייה. הם נפלו פה למטה, זה כאן, זה בסקנדינריה, לא משנה. הם נפלו בכל מיני מקומות שונים. והחיבור שלהם, יש להם מין חיבור כזה לא נתפס, חיבור לא מובן. לא הגיוני, נקרא לזה כך. וזה חיבור, החיבור הזה הוא חיבור, אני מדבר שלא תהיינה טעויות, יש לפעמים החיבור הזה יכול להיות בגלל הרבה דברים שנוגעים בדבר. יבוא איזה ישראלי מצוי ויגיד שהוא מצא איזשהו שוודית שם, והוא יגיד שזה פשוט משהו כזה נשמתי ורוחני וזה וזה וזה. אז זה לא יכול להיות נכון, מפני שאנחנו מבינים למה הוא מצא אותה. היא אשרה בעיניו, במובן החיצוני, ועוד נדבר על זה בהמשך. אנחנו מדברים שאפילו תיקחו בסביבה הקרובה שלכם, אנשים שאתה לא מבין, הוא כל כך שונה ממני בדעות שלו, הוא כל כך רחוק ממני, ואף הפכי אני מרגיש אליו איזושהי קרבה נפשית. ממה זה בא? זה בא רק מצד משהו רוחני. אתה לא מוצא שום הסבר גשמי, מה שאין כן, כשאתה מוצא איזשהו הסבר גשמי, הוא רוצה לנצל אותי, הוא רוצה להרוויח ממני, הוא יש לו איזשהו טובת הנאה כזו או אחרת, הוא חושב שתהיה לו טובת הנאה כזו או אחרת, לא על זה אני מדבר. אני מדבר, אין לו שום טובת הנאה, הוא לא מרוויח מזה כלום, שום דבר, בכל זאת יש לו את הקשר. זה קשר נפשי הכי עמוק שיכול להיות. ועל פי קבלה הוא עוד יותר גבוה, זאת אומרת, בעוצמה שלו, מאשר קשר לפעמים של הורים וילדים, לפעמים אפילו בין אחים. רואים אחים, כל אחד מהם משהו אחר, כל אחד רוצה משהו אחר, כל אחד חושב משהו אחר. מה מייחד אותם? שהם נולדו לאותם הורים. סימן שזה נקרא אהבה תלויה בדבר. בסדר, אני מכיר אותו, אני אעזור לו, מה שנקרא אחים לצרה, למה? מה אתה רוצה לעשות, אח שלי? זאת אומרת, זה תלוי בדבר, יש איזשהו דבר שמאגד אותך. אבל יש אהבה יותר מזה שאין שום, אין שום סיבה, הוא לא אח שלי, הוא לא קרוב שלי, הוא לא שום דבר. בכל זאת, הייתי בצחר, הוא הראשון שהגיע. למה? זה משהו נשמתי. זה לא משהו שאפשר יהיה להתווכח עליו, זה לא משהו שיהיה אפשר לריב עליו, זה דבר שהוא בעצם. היה צריך להיות שאהבת ישראל שלנו תהיה מושתתת על הרעיון הזה. אנחנו כולנו היינו נשמה אחת, כולנו היינו ביחד באחדות, כל הפירוד שיש פה למטה זה מצד הגופים. אם האדם מצליח להתחבר מחשבתית לרעיון הזה שהוא והשני והשלישי והרביעי כולנו בנשמות אחד, אומר ספר התניא, הוא יכול להגיע לאהבה מאוד מאוד גדולה. וכאן אנחנו חוזרים בעצם למשנה שבה אנחנו התחלנו, מה שהתנא מצא לנכון להגיד את המשל לאהבה שאינה תלויה בדבר, לאהבה של דוד ויונתן. דוד היה ילד הסופי פשוט. הסופי, הוא לא היה ממש הסופי, אבל ראו אותו ככזה. ויונתן היה הבן של המלך, הבן של שאול, מלך ישראל. טבע, בדרך כלל, שילד נמשך אחרי דעותיו של אביו. בדרך כלל. ויונתן פשוט חרג מכל התוואים האפשריים, הוא החזיק מדוד, הוא האמין שדוד, הוא אמר לדוד, אתה צריך להיות המלך ואני אהיה לך למשנה. הירושה של המלכות הייתה אצלו, והוא רואה בדוד את הניצנים האמיתיים של מלכות. אז אומרים חכמינו שזה משל למה שאמרתי קודם, לקשר נשמתי. הקשר שלהם לא היה קשר שאתה יכול להבין אותו בשכל. מה פתאום שאחד גבוה ירד לאחד נמוך ברמה כזאת שיגיד אני מוכן לפשוט את כתר המלוכה ולתת אותו לך? בגלל שהקשר היה נשמתי למעלה ממדידה והגבלה, למעלה מההיגיון, למעלה מהשכל. ולכן האהבה הזאת נקראת אהבה שאינה תלויה בדבר. כי מה יעצור אותו? איפה יהיו הפסים האדומים שלו? אין שום פסים אדומים. אפילו אבא שלו לא עמד לפניו. אבא שלו כבר לא יכל לסבול את זה, שאול, הוא אומר, כי בוחר אתה לבן ישי, אתה, אם יהיה בחירות, אתה תשים בקלפי את דוד, לא אותי. אתה מחזיק ממנו יותר מה שאתה מחזיק ממני. הוא מאוד כועס. אז, והאבא מצווה, תביא את דוד, אני צריך להרוג אותו, הוא מורד במלכות. אז יונתן אומר, למה להרוג אותו? מה הוא עשה? ואבא כל כך כועס, הוא זורק עליו את החנית. אז הוא הולך ובוכה וכואב, למה אבא ככה מדבר על החבר? אז הוא לא היה ילד קטן, הוא היה שר הצבא, הוא היה רמטכ"ל, הוא היה בן אדם מוצלח. אז זה דוגמה לאהבה שאינה תלויה בדבר. בהמשך של אהבת ישראל, אם אנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא למשל, בגלל שהוא נתן לנו בריאות, או נתן לנו פרנסה, או נתן לנו, זכינו במפעל הפיס, יש אלוקים, החלטנו שיש, כי אנחנו זכינו. אז אם נניח אנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא, אהבה תלויה בדבר, יש לך חבר. החבר הזה עשה בשבילך הרבה, הציל לך את החיים נניח, באיזשהו מצב. אבל יש לו בן כזה שלא יודע, אין לו שום דמיון לאבא. בן כזה מוזר ומשונה וזה לא מסתדר איתו. עכשיו הבן הזה תקוע באיזשהו עניין. תשמע, עם אבא שלו אני מסתדר, איתו לא. אני יכול להגיד דבר כזה. אני לא נותן יד. לא רוצה לעזור לילד הזה. הילד הזה מתנהג אליי לא יפה. הוא תמיד בז לי, הוא תמיד צוחק עליי. אני חבר עם אבא שלו, איתו אני לא חבר. זה אפשרות אחת. אבל אם הקשר שלך עם זה הכל, כאשר הקשר שלך עם האבא של אותו ילד, זה קשר כזה שהוא עשה לך איזשהו טובת הנאה. אבל אם הקשר שלך עם האבא זה קשר שהוא למעלה ממדידה והגבלה, אהבה שאינה תלויה בדבר, אז הבן שלו עכשיו נמצא באיזשהו צרה, לא תעזור לו. אם זה היה תלוי באיזשהו היגיון, באיזשהו רמה מסוימת של אני מסתדר עם האבא שלו, אז אתה יכול להגיד, עם האבא אני מסתדר, עם הבן אני לא מסתדר, לאבא אני אעזור, לבן אני לא אעזור, אני לא חבר שלו. אבל כאשר הקשר שלך עם האבא הוא קשר שהוא למעלה מהשכל לגמרי, כלום, אתה לא... אם כך, אז זה הבן שלו. מה הוא יותר גרוע מהאבא? הרי גם את האבא אני אוהב לא בגלל איזשהו סיבה, איזשהו עניין. הציפייה שלנו בעבודת השם היא שאנחנו נגיע לאהבה כזאת לבורא עולם ברמה כזאת היא שאנחנו נוכל גם לאהוב אחד את השני. כי אנחנו אוהבים את האבא לא בגלל שמשהו יש לנו איתו, אלא הרבה מעבר לזה. אז אם את האבא אתה אוהב ברמה כזאת, אז למה לא תאהב את הילדים? אבל תראה איזה פרצוף יש לילד הזה. תראה איזה בן הזה. זאת אומרת, אחד מהילדים של הבורא ברמה כל כך נמוכה. זה לא משנה. אבל את האבא אני לא אוהב בגלל סיבה מסוימת. אז זה הבן שלו, אז מה אני הזה? אם אני לא אוהב אותו מסיבה מסוימת, אני צריך... למעלה ממדידה והגבלה. אני עוד דרך אגב אחד קטן לפני שאני ממשיך. יש בעבר על כל פנים בעם ישראל היה, יש כאלה שמחכים את זה גם היום, אבל בעבר היה מקובל אצל הרבה להתחתן, אני מדבר במגזר החרדי בעיקר, אבל זה כולנו היינו חרדים פעם. אז הסדר היה זה שהאדם מחפש שידוך, אז הוא מחפש, אומר איזשהו, אומרים לו, זה נכדה של, אני לא יודע, של הבעל שם טוב. קובל עליו. אבל מה היא בעצמה? לא משנה. אבל היא נכדה של הבעל שם טוב. ישם חוגים כאלה שממשיכים את התסמונת הזאת עד עכשיו. ממה זה נובע? זאת אומרת, אני רוצה רק להסביר תופעה. אני לא בא לשכנע אם זה נכון או לא נכון, אבל תופעה. ממה זה נובע? זה נובע מצד זה שבן אדם חי, אם הבעל שם טוב, הייתי מסתדר. אבל הייתי מסתדר אותו בגלל שאני מבין את המעלות שלו. גם בלי שהייתי מבין את המעלות שלו. הוא צדיק, אז אני סומך עליו, כמו שהוא אומר. אז אם ככה, אז עם הילדים שלו גם כן. זה עומד על הכיוון הזה. היום אתה מקיים את האף. למה אתה מקיים את האף? משום שהיום אין אנשים שחיים ברמה כזאת של קשר. אין. הקשר הוא כזה, תמיד יהיה מושתת על איזשהו היגיון, על איזשהו הסבר, על איזשהו דבר. אז כיוון שכך, אתה לא ראוי לרמה הזאת, אז אין שום סיבה שתעשה שידוך בצורה הזאת. ואף פחן יש כאלה שממשיכים עדיין את המורשת בסגנון הזה, וזה לא הולך להם. יש פיצוצים. פעם לא היו הפיצוצים. למה? משום שאתה באמת היית סגור על הנישה הזאת. זה הנכדה של הבעל שם טוב, אז גמרנו. אז לא היה לך מפריע שום דבר אחר אחר כך. אבל היום האנשים מסתכלים על עוד דברים, אז זה כבר לא, זה לא יעבוד, זה לא יעמוד במבחן. אבל אצל בורא עולם זה בוודאי ככה. אתה יכול לבחור את בורא עולם, זה בהחלט... נקודה שהיא עדינה. אם בורא עולם אני חבר שלו או שאני בן שלו בגלל שהוא עושה לי טוב, אז ברגע שהוא יפסיק לעשות לי טוב, goodbye. אבל אם בורא עולם הוא בורא עולם בגלל שהוא בורא עולם, אז אם הוא לא עושה לי טוב, אז מה? מה זה קשר? אז בגלל זה הוא לא בורא עולם? זה אהבה שלא תלויה בדבר. זה הדוגמה, כן. אז אם אתה אוהב את הבעל שם טוב ברמה כזאת שאצלך זה לא תלוי בדבר, אז זה גם לא יהיה לך בעיה לתחתן עם הנכדה שלו, לא משנה מי זאת תהיה. זה בדיוק הנקודה. מבחינת השכל, אני לא יודע מבחינת הרגע, כי אצלנו השכל הוא באמת לא נקי. אין אצלנו דבר שאנחנו עושים אותו רק בגלל העניין כמו שהוא. אבל ברעיון זה באמת היה עובד בצורה כזאת. טוב, אני רוצה להעמיק רגע בטעות אופטית שעושים בין אהבה לרחמים. האהבה, כמו שהזכרנו קודם, דורשת מהאדם לבטל את עצמו קצת, כדי שהוא יוכל להבין מה מתרחש בלב של השני. זה היה היסוד שלנו. רחמים, לכאורה זה גם כן. מה אני מרחם? כי אני קלטתי את השני, ואני מצליח לחדור לתוך מה שחסר לו, ואני מרחם עליו. אז לכאורה אהבה ורחמים הם חברים טובים. אבל זה בכלל לא נכון. זאת אומרת, באהבה זה ממש ממש לא נכון. אסור בשום אופן להרבב בין האהבה לרחמים, ואדרבה, אם אתה מכניס את הרחמים באהבה, זה יכול... רחמים, היסוד שלהם, אני אנסה ללכת אולי בכיוון אחר. אולי אני אומר משהו שאתם לא נתקלתם, אבל קשה לי להאמין שלא. אני אגיד את זה בצורה אכזרית, ואתם תראו, יש את זה בצורה עדינה גם כן. לפעמים שרוצים להמחיש דבר, אומרים אותו בצורה הכי מסיבית שלו. העניין של, שיש טיפוסים כאלה שקיימים בעולם, שהאופי שלהם זה שהם נותנים. הם לא נותנים כסף דווקא, הם מעניקים. הם מעניקים עצה טובה, הם מעניקים עידוד, הם יכולים לנחם. הם מין טיפוסים כמו מנהיגים כאלה שהכתירו את עצמם. יש להם הרבה מאוד מעלות, אבל יש להם חיסרון שאני מסופק אם הוא לא עומד כנגד כל המעלות שלהם. ומה הוא? אני אומר את זה שוב, אני אגיד את זה ברוטלי, אבל זה לא כל כך... הם צריכים שלידם יעמדו רק אנשים, סליחה, נכים. ואם הם לא נכים, אז הם יעשו אותם כאלה. זה קיים בין הורים לילדים, זה קיים בין מעביד, אפילו בסתם אנשים בקהילה, שזה אדם שרוצה לתת. איפה זה בא לי, איפה, זאת אומרת, הנתינה שלו זה חסד, אבל זה חסד של רחמים. הוא יוצא לעולם מתוך נקודת הנחה, אתה מסכן, את מסכנה, כולם מסכנים, אני המציל, אני המשיח, כן? אני המשיח, יש בעיית נפש כזאת שנקראת משיח, זה גם כן. חולי מסוים שהאדם חושב שהוא הולך להושיע את האנושות. הוא המיוחד שכל העולם מחכה לו. כן? אבל זה בחולי נפש. אבל יש אותו גם במצב עדין יותר, שהאדם חושב שהוא זה ש... זה לא חסד. זה בהחלט לא חסד. משום שחסד, סיכמנו שזה היציאה של האדם מהעני שלו, והיכולת שלו לחדור לשני. ואילו כאן, האדם בכלל לא יוצא מהעני שלו. הוא נותן, הוא אמנם עושה חסד, אבל העני שלו נותן, ונותן אותו במובן הכי חזק. איפה זה בא לידי מבחן? זה דווקא דת האהבה והרחמים, שהיא שילבה את האהבה עם הרחמים ביחד. וגם אצל האסלאם זה ככה. הדתות האלה באו ואמרו, תשמע, לי יש בשבילך משהו. ואני חושבת שהדת אומרת, כן? אני חושבת שאני יכולה להושיע אותך, אני יכולה לתת לך את האושר שלך בחיים. אתה שומע, כמו שהיהודים היו אומרים פעם, מויכל טויבס, אני מוכל על הטובה. מוכל על הטובה? אינקוויזיציה. דין מוחמד בהמסל. אתה לא רוצה? לא רוצה לקבל את הטוב שלי יש לתת לך? אז אני עושה אותך נכה. אם אתה לא מוכן לקבל את הטוב המיוחד הזה שלי יש. זה האהבה ורחמים. כשביחד עם האהבה מלווה רחמים, שם נמצא האני הגדול של האדם. אתם בטח שמעתם שנישואים לא מקריבים בהם קורבנות. יש כזה ביטוי שהולך אצל... יועצי נישואים אצל, לא מתחתנים כדי, בסדר, אני מוכן על מזבח הנישואים להקריב את זה גם כן, בשביל ש... זאת אומרת, לאחר שהתחתן ויש איזושהי בעיה, אז מקריבים כל מיני קורבנות, אבל אני מדבר לפני זה, שמשהו לא מסתדר לך ואתה הולך ומתייעץ, אם זה מתאים, לא מתאים, כזה קורבן אתה לא צריך להקריב, בשביל פלוני, את לא צריכה להקריב בשביל פלוני או בשביל אלמוני. לא, לא. אבל אני אוהבת אותו, או הוא אוהב אותי, או ש... לא משנה. לא מקריבים קורבנות, למה? כי קורבן תמיד ישים אותך במצב של המרחם. אתה הקרבת בשבילו. נניח יש איזשהו בחור, הוא מצב כזה חולה וזה וזה, אני רוצה לעזור לו. או אני רוצה לעזור לה, מבחינה נפשית. מבחינה גופנית, מבחינה... רוצה לעזור. אם אתה יוצא לנישואים מצד זה שאתה רוצה לעזור, זו לא אהבה, זה לא יהיה אף פעם אהבה, וכנראה שזה יגיע בסוף לשנאה גם, כן? אני רק מסביר למה. מכיוון שכאן אתה הכנסת את אלמנט הרחמים, אין אני גדול יותר מרחמים. רחמים זה אתה הגדול שהמרחם. אתה לא תבין את השני אף פעם. אתה לא תרגיש אותו באמת אף פעם. אתה רק חושב שתרגיש אותו. אתה לא תרגיש אותו, אתה מרגיש את עצמך. טוב לך עכשיו לחוש שאתה מעניק ונותן ושמישהו זקוק לך וצריך. אז לכן בבקשה לא בניסויים. אם אתה משמש, אם את משמשת כאחות בבית הרפואה, זה מצוין. להעניק, לתת, להיות סימפטי, זה מצוין. אבל בניסויים שהיסוד שלהם צריך להיות אהבה. אהבה מזה לא תצמח אף פעם. אהבה אמיתית לא תצמח מזה. לא, אין תוצאות ברוכות מדבר כזה. וזה טעות הרבה הרבה פעמים לא מבחינים בה. ואפילו בפרטים קטנים. אני אעשה בגלל שאני מרחם. אני אעשה בגלל שאני רוצה לעזור. היה איזשהו בחור גם כן שסיפר, קרה דבר כזה אחרי ניסויים, זה משהו אחר, כן? אבל אז יש את התמיכה ההדדית ואין בזה שום ספק. אבל כשאדם עושה את זה מלכתחילה, הוא נכנס לתוך דבר כזה כתחילה, אין לזה בריאות. אני רוצה בנוגע לאבות ובנים, רגע, מילה אחת. יצחק אבינו ורבקה. יצחק אוהב את עשיו. רבקה אוהבת את יעקב. למה יצחק אוהב את רבקה? אני חוזר על הפסוק. למה? כי צייד בפיו, הוא מביא לו אוכל. על רבקה לא כתוב למה היא אוהבת את יעקב. הוא אוהבת את יעקב. יש דבר מעניין בניסוח של התורה. ויאהב יצחק את עשיו, ויאהב, איזה לשון זה? עבר, הווה, עתיד. ויאהב יצחק את עשיו כי צייד בפיו. אהבה. יאהב, הוא אהב. ויאהב. זה תיאור דברים. אני מתאר את יצחק ורבקה. זה נתפס אצלנו כתיאור דברים. אני מתאר לך מה שהיה. שיצחק אהב את יצחק בפיו. ורבקה אוהבת את יעקב. האהבה של רבקה ליעקב הייתה אהבה שאינה תלויה בדבר. אז לכאן היא נשארה כל הזמן. סתם ככה, איך יכול להיות שאצל הורים וילדים נוצר כזה מצב של יצחק ויאהב, כאילו בלשון עבר, הוא אהב את עשיו כי צעד בפיו, אהבה תלויה בדבר, ההורים לכאורה לא אוהבים אהבה תלויה בדבר. אז אני למדתי את זה שבכל כלל יש יוצא מן הכלל. אין לי הסבר אחר איך יכול להיות דבר כזה, כנראה שבכל כלל יש יוצא מן הכלל. זה היה בבית מדרשו של הרבי, היה בסיום כל התוועדות אצל הרבי היה נהוג שהוא נותן לחזן לדבר, לשיר את היהי רצון לפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו שיבנה בית המקדש ומראה בימינו תן חלקנו בדורותיך. זה מין קטע תפילה כזאת, והחזן היה שר את זה והיו כולם ביחד משתלבים איתו בשירה. אז ישנו חזן קבוע שהוא משתתף, אז היו נותנים לו. החזן הזה הוא בן חזן גם כן, חזן בן חזן. הוא עשה את הפזמון. אני ראיתי את זה, איך שהוא שר. ואחרי שהוא שר, מתחיל השירה בציבור. והרבי כמו יושב כפות כזה, לא, בדרך כלל הוא מאוד מאוד מעודד את השירה בשמחה ובתנועות. מאוד כפות. ואז הוא חרג מההנהגה שלו, הוא נכנס באמצע השיר, היה לו את המיקרופון לפניו, הוא אף פעם לא מתערב באמצע השיר. הוא אומר שיש פה אבא, באותה התוועדות, באותו זה, במקרה האבא, החזן גם היה. וזה הפריע לרבי שנתנו לבן להשיר ולא לאבא. והרבי אמר שאף על פי שהגמרא אומרת שהאדם לא מתקנה לא בבנו ולא בתלמידו, אבל בכל זאת, הוא כנראה הרגיש. ואז אני הסתכלתי על האבא, אני ראיתי את זה, זה היה קהל עצום, זה היה פלא איך הוא תפס את זה במבטים. והוא ביקש שהוא יהיה השם. ואז באמת ראו, האבא שר, אני אומר לכם את האמת, האבא היה זה אריה זקן באמת, שהקול שלו היה סדוק, וזה לא היה זה, כמו שאומרים. אבל אז הרבי עודד את השירה בכל התוקף, וזה כן, לתת את ה... אבל הגמרא אומרת שהאדם לא מתקנה בבנו ובזה. בסך הכל זה בן שלך, אז אתה לא שמח שהוא מוצלח יותר ממך. אז יש יציב מן הכלל. אז יצחק אבינו לא הסתדר עם עשיו במובן הרגיל של העניין. ורבקה את יעקב היא מסתדרת באופן רגיל. אז כאן הזכירו דבר נכון. אצל יעקב ורחל אנחנו רואים דבר מאוד מאוד מוזר בפסוק. יעקב, הוא החליט שזו אשתו והוא שמח וכולו וכולו. אז הוא אומר לו, חותנו לעתיד, אומר לו, אם אתה רוצה אותה, אז 7 שנים אתה תעבוד. אז הוא מאוד שמח ואמר שהוא מוכן. הוא עבד 7 שנים, והפסוק אומר, והיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. עכשיו בוא נחשוב באמת, איזו אהבה זו הייתה? אם זו הייתה אהבה שקשורה עם משהו חיצוני, אז כל יום זה שנה. זה לא ימים אחדים. לא יכול להיות. אלא מה? זו הייתה אהבה מסוג אחר. חייבים לומר. מתי האהבה מקבלת פנים כאלה שעוברים 7 שנים וזה כמה ימים? כאשר אתה אוהב את התכונות הפנימיות של האדם. לא את הכסף שלו ולא את היופי שלו. לא זה מה שתפס אותך. תפס אותך התכונות הפנימיות שלו. התכונות הפנימיות? נו, אז זו זכות גדולה בשבילי להתחתן איתה. נו, אז כל יום שעובר זו שמחה גדולה. אני מתקרב אז עובר 7 שנים. מה, בשביל לקבל כזו אישה? 7 שנים זה כמה ימים. אבל זה יכול לבוא רק מתוך השקפה של משהו פנימי. זה בא לידי ביטוי בגמרא. הגמרא מתארת את תתוו באב, שבנות היו יוצאות, חולות בקרמים. אז הן היו אומרות משהו. יפהפיות שבהם, אומרת הגמרא, היו אומרות, בחור שא עיניך, אין אישה אלא ליופי. אחר כך, מיוחסות שבהם היו אומרות, בחור שא עיניך, אין אישה אלא לבנים, ייחוס. נכדה של הבעל שם טוב, ייחוס. עשירות שבהם היו אומרות, יש לנו כסף. מכוערות שבהם היו אומרות, כך מכחה לשם שמיים. כאילו, תתחתן לשם שמיים. יש פה, אפשר לחלק את זה לכמה רמות. יש פה יופי, יש פה כסף וכבוד, אני שם אותם ביחד. יש כאן מכוערות שאומרות לשם שמיים. אם אני מסתכל על יופי, יופי, תסלחו לי שאני ככה, יופי אין בו כלום. מבחינת התועלת החומרית, אין בו כלום. זה מין הנאה רוחנית כזאת. יופי. היופי מבחינת הדירוג, יופי. מה אתה מקבל פה? חומרי, מה קיבלת פה? לא קיבלתי כלום. כסף וכבוד, זה דברים שמביאים לך הצלחה בפועל ממש. קשרים, מסחר, תעשה עם הכסף, רווח גשמי. זה נקרא תועלת. הייתי מחלק ככה, היופי זה תענוג, כסף וכבוד, תועלת, אבל תועלת גשמית. עכשיו בוא נחשוב רגע על המכוערות. הן משווקות את עצמם, אז מה הן אומרות? אין לנו זה, אין לנו זה. אז איזה בן אדם משווק את עצמו בסגנון, תשמע, אין בי כלום, קח אותי לשם שמיים. זה תסתום את הפה. מה אתה שם על עצמך השלט שאתה שום דבר? אז המפרשים אומרים שלא זו הייתה הכוונה. היה בהם הרבה תוכן פנימי. והם התפארו בתוכן הפנימי שלהם, בערכים, במוסר, במידות וכו'. וזה היה לשם שמיים שהם אמרו. הדירוג הזה ממש תלוי במה שאנחנו מדברים עכשיו. אם האדם לוקח מקחו, בכלל זה לא קשור לאישה, אני אומר, הוא לוקח מה שהוא לא לוקח, קונה מה שהוא לא קונה, עושה עסקה עם חבר שלו, לא משנה, אבל זו עסקה שקשורה עם יופי, זה נחמד, זה יפה, זה נעים, זה טעים. זה אהבה התלויה בדבר, במובן הכי הכי חזק שלה. מה יש פה? הדבר הזה הוא הדבר שיכול הכי מהר להתבטל, ואני אסביר למה. אם דיברנו על יופי, כי יופי זה דבר, זה דבר שהולך וקלה. הכסף והכבוד, כבוד יכול לזוז, גם כסף יכול לזוז. למה שמם זוזים? חז"ל אומרים, זוזים, זה זז מאחד לאחד, זה זז. אין דבר שהוא ודאי. תכונות ומידות זה הדבר הכי יציב שיכול להיות. זה גם כן דבר הכי רוחני. המדרש מספר על אדם שנסע בספינה. והסוחרים דיברו ביניהם, מה אתה הבאת איתך, מה אתה קונה, מה אתה מוכר. הוא יושב בצד, לשקוע בספר שלו. אז כשנגמר להם מה לדבר, אז הם תפסו איתו שיחה. מה אתה סוחר? יש לי את הסחורה שלי. איפה הסחורה שלך? לא רוצה לגלות לכם. אין לך, תחילו להגיד איתו, כן לך, לא לך, לא. מלכו, עשו סיור בכל הספינה, אמרו שהם לא מצאו שום דבר, לא ענה להם. הגיעה ספינת שודדים, בימים ההם זה היה מסחר מאוד מבוקש. ספינת שודדים עלתה, קשרה את כולם, לקחה את כל הסחורות, ושלחה אותם ללב ים ריקים. איכשהו, הם שחררו את עצמם, הגיעו בסוף לחוף, עניים מרודים, בלי כלום. והיהודי הזה שישב שם, הוא היה רב, ובאו אנשים לקבל את פניו. טוב. אז האנשים חיבדו אותו ושמעו, אז הוא אמר לאותם אנשים, תתנו גם אוכל לחברים שלי מהספינה וכולו. ואז התברר שבעצם באמת אין לו סחורה ואין לו כלום, אבל יש לו הרבה חוכמה, והוא למד, ולכן פה הוא קיבל משרה פה באיזשהו מקום וכולו. אז הוא אמר לאותם סוחרים, זה מה שאני התכוונתי, שאמרתי שלי יש סחורה, אבל השכל זה הסחורה שלי, אני הכבאתי אותו בראש, ואף אחד לא יכול לגנוב את זה ממני. אז זה נשאר, וזה נשאר נצחי. זה סיפור שהיה, אבל זה משל. ככל שאתה תתלה את האהבה באיזשהו משהו יותר אמיתי, משהו יותר נצחי, משהו יותר פנימי, משהו יותר רוחני, ושהוא לא בר חלוף, אז יהיה לה יותר קיום. ככל שתתלה אותה באיזשהו, למה אני אומר את זה? אני אומר, מכיוון שאנחנו לא יכולים לאהוב ללא שום אחיזה במציאות, אנחנו לא כאלה רוחניים. אז בסופו של דבר אנחנו כן תולים את האהבה במשהו. אנחנו צריכים לתלות אותה עד כמה שאפשר באיזשהו דבר רוחני, ואז יהיה לה קיום. בוא נאמר ככה, מבחינה מעשית. נכון שאדם יכול ללכת אחרי היופי, ויכול ללכת אחרי הכסף, ויכול ללכת אחרי הכבוד. אבל אם אתה לא מוצא גם כן בתוך זה משהו מעבר לכסף, לכבוד וליופי וכולו, אז אל תיכנס לזה בכלל. אתה חייב למצוא משהו מעבר לזה, משום שבאיזשהו שלב זה יפום, זה ייגמר. אז אתה צריך שזה יהיה דבר אמיתי, והדבר האמיתי הזה יוכל להיות אך ורק כאשר הוא יהיה רוחני. דבר רוחני לא קלה, לא מתבטל. וזה בעצם המוסר הגדול שאומרת לנו המשנה. המשנה אומרת לנו שאנחנו נשתדל בכל תחום שאנחנו בחיים, בכל תחום. גם ביחס שלנו, יש הורים למשל שהם מרגילים את עצמם, על כל פנים הילדים אומרים ככה, הם אוהבים אותי רק בגלל שאני מביא להם כבוד וציונים טובים. אני לא בטוח שהילד צודק, אבל אם הוא ככה חושב, זה כישלון חינוכי. זה בשום אופן לא יכול להיות ככה. תמיד שאתה יוצר, מותר לך ליהנות ולהגיד שיש לך נחת מזה שהילד מביא ציון טוב, ומזה שהילד מגיע לאיזה שהם שגים, מותר לך. אבל זה תמיד צריך להיות ברור בבית שהאהבה היא מעל לזה. וככה זה גם בין למעלה מאיזשהו דבר גשמי. לא סיפר לי את זה אדם שההורים שלו זנחו אותו, טוב, זה רופא אחד, אבא שלו היה איזה רופא שחי מחוץ לנישואים, איזה אחות, ונולד ממנה איזשהו זה, בקיצור, אבא, מיד הם נתנו אותו לאימוץ. הוא לא יודע מי זה ההורים שלו. בחור מאוד מוכשר, זאת אומרת, הוא היום איש מבוגר, מאוד מאוד מוכשר. והוא אומץ בארצות הברית על ידי זוג הורים מאוד עשירים, כבן יחיד. עכשיו, אמא שלו נפטרה, הוא ירש און. והוא אומר לי בכאב שהוא הרגיש כל החיים, טוב, זה לא היה ההורים האמיתיים שלו, אבל הוא הרגיש כל החיים, שכל מה שהם נתנו לו זה רק... והוא כאדם קרוב ל-60, מרגיש את הכאב הזה. הוא מדען גדול ודוקטור גדול, כמעט פרופסור, ואף אף כן הוא חווה את הרגשת המסכנות הזאת, בגלל שזה לא היה דבר בלתי מותנה. הנקודה למעשה שאנחנו נמצאים, נקודה אחת למעשה נוסף, טוב, פה כולם אנשים מבוגרים יחסית, אבל כשהרבי דיבר על עצות והדרכות לבני זוג שהולכים להתחתן, אז זה חוזר על עצמו בהמון המון מהכתבים שלו ומהשיחות שלו, הוא מדבר הרבה על איך תדע, איך תדעי שזה זה, אם יש לך משיכת הלב. והוא מסביר במקום אחר מה זה משיכת הלב. זאת אומרת, אף אחד לא היה צריך להגיע למכתב ממנו כדי להגיד שאני מרגיש משיכת הלב. לא זהו הכוונה שלו הייתה. הוא טען שהיסוד לנישואין צריך להיות השכל. מה פירוש השכל? כמו אצל יעקב אבינו, יש לו הוא מוצא ברחל תכונות שמוצאות חן בעיניו, הוא מוצא התאמה הגיונית בינו ובינה, ואז זה לא מספיק. אם השכל הצליח למשוך את הלב אחריו, זה המצב הבריא, האידיאלי, אפילו לבחור ובחורה של הדור שלנו. זאת אומרת, זה היו ההוראות שלו למעשה. זאת אומרת, אם אתה נמשך רק לב, לב לא צריך להימשך אחרי יופי. מה פירוש? לא צריך להימשך. הוא אוטומטי שם. הוא צריך למשוך אותו. מה זה נמשך למשוך? יש משולש אדום ששמים על האוטו מאחורה וקוראים לו נגרר. נכון? זה מושכים מישהו. כשאני בא למישהו ואומר לו, בוא תראה בחורה יפה תצא איתה. אני צריך פה משהו מיוחד כדי לשכנע אותו שזה דבר נחמד. אני נותן לך סוכריה לנצוץ. אתה צריך עכשיו ללמוד להבין שזה מתוק וטעים. זה פשוט. לא לומדים את זה בכלל. מה כן צריך ללמוד? מה זה נקרא למשוך את הלב אחרי השכל? בסדר. מה שנראה לך, שמעתי אותך. מה שאתה אוהב בעיניים, שמעתי אותך. מה שנתפס לך בשכל, הבנתי אותך. קלטתי אותך. פה אני לא צריך לעזור לך. אבל מה אני כן צריך לעזור לך? באותה הבחנה פנימית, האם אתה מוצא גם בשכל איזשהו היגיון לקשר הזה? יש איזשהו שכל פה? יש איזשהו... יש על מה? יש מחנה משותף? יש דברים חופפים? יש דברים שיכולים להתאים? יש על מה לדבר? אם אתה אומר שכן. אז זה צריך להיות כל כך פנימי ואמיתי אצלך, זאת אומרת שתחשוב על זה ותתבונן בזה, עד שהלב יימשך אחרי הסברות של השכל גם כן. לא יימשך אחרי הצבע של העיניים או הצבע של השיער. זה לא צריך, לא צריך בשזה להתאמץ. בשזה לא צריך שצדיק יכתוב לך מכתב ויגיד לך שתבדוק אם יש לך משיכת הלב. אז זה הנקודה. עכשיו, למה כל כך אני מדבר על זה? מכיוון שאני כואב את כאבו של הרבי הרייץ. הרבי הרייץ אומר ככה, כל דבר שהוא גבוה מאוד הוא נופל למטה מאוד מאוד. הוא אמר שהמושג אהבה נפל מתחת לגלגלים. למטה מכל ביקורת. בגלל שהמושג אהבה, כמו שניסינו, לא נגענו אף בקרצה הקרצו, המושג אהבה זה דבר מאוד מאוד פנימי, והיסוד שלו זה שאתה בעצם, כמו שאמרנו, מרכין ראש ומסוגל להבין באמת את השני ולחוש את השני, כיוון שזו המושג אהבה. והיום אני לא קורא לזה אהבה, הייתי קורא לזה תאווה. אבל משתמשים במינוח הזה, אז הוא אומר, זה נפל. זה נפל, כמו שאומרים, לקיצונים, בנפל הקליפות, משתמשים במונחים גבוהים לדברים, דברים לא נכון. אז איך אומרים, אנחנו בימים של ספירת העומר, אז כל אחד בחיים שלו, במובן שלו, יכול לתפוס איזושהי נקודה, אפילו קטנטנה, ולשפר את האהבה, שהיא תהיה לא רחמים, אלא אהבה, ושהיא תהיה לא אני אוהב, אלא אני מתבטל. ואז יש סיכוי שהאהבה תתפתח. הקדוש ברוך הוא יעזור.